כן, יש הכל. אז שלום לכולם. אנחנו באמצע, הייתם על לקראת הסוף של השיעורים על המשנה. שהשיעור היום קבענו לעסוק בשלושה נושאים, מקווה שנעמוד בהם. הראשון שבהם הוא נוסח המשנה. השני שבהם הוא האם המשנה נכתבה, נושא שאתם מעלים אותו בהתמדה, שיעור אחרי שיעור. והנושא השלישי הוא פרשנות המשנה, קצת להכיר את פרשני המשנה, המהדורות שיש. אז בואו נפתח מנוסח המשנה, שאנחנו אולי, אתם כבר לא מורגלים, אתם תלמידי ישיבת עותניאל, אבל רוב לומדי התורה מורגלים שפותחים משנה ומעיינים פשוט בנוסח שיש. כן, אבל כבר ראשונים העירו על כך, הם שמו לב לקיומם של חילופי נוסח שקיימים בין חיבורים שונים של המשנה, והם גם שמו לב שמדובר לא רק בחילופים אקראיים, אלא שמו לב לכך שיש חילופים שיטתיים, שאפשר להצביע באופן שיטתי על קיום של חילופים בין מסורות שונות. והתופעה הזאת בעיקר קושרת אותנו למה שמכונה נוסח בבל ונוסח ארץ ישראל. תופעה שמיטב ידיעתי הראשון שהעיר על קיומה היה רשמי שנץ בפירושו למשניות, העיר שבבבלי והירושלמי יש נוסח אחר. תופעה שבמחקר היום נכתב עליה הרבה, ואני רוצה להסביר לכם במה מדובר, גם קצת להדגים את זה, גם לראות כמה תופעה מסובכת. מי שכתב על זה בהרחבה גדולה מאוד זה אפשטיין. כשאם מדברים נוסח המשנה, חייבים להזכיר את הספר הזה. אני מסביר היום קצת איך להשתמש בספר, מה טיבו. נבוא לנוסח המשנה, בחלק השני, מעמוד 673, יש לו פרק שלם שנקרא נוסח המשנה בזמן התלמוד, בבל וארץ ישראל. וכאן הוא מעמוד 692 עוסק בשאלה שמעסיקה אתכם כל כך הרבה, הנכתבה המשנה. ומעמוד 706 הוא עוסק בנוסח הבבלי, בנוסח בני ארץ ישראל בזמן התלמוד. כן? והאמת היא שהתופעה הזאת כבר העירו עליה בגמרא, שבבבל יש לעתים נוסחאות משנה שונות מאשר בארץ ישראל. הבאתי לכם בדף מקורות מהמשנה הראשונה בשס תופעה כזאת. אתם מחזיקים את הדף? דף יפה, שמתי שם תמונות וזה, כן? המשנה הראשונה בברכות היא משנה שאני מניח שהיא מוכרת. בוא תסתכל איתי. אני מניח שהיא משנה מוכרת, ובמסגרתה המשנה מתארת את בניו של רבן גמליאל שבאים מבית המשתה ואומרים שלא קרינו את שמה, ורבן גמליאל עונה להם שזה רק להרחיק את האדם מן העבירה, והוא מתבטא כך: ולא זו בלבד, אלא כל מה שאמרו חכמים עד חצות מצוותן עד שיעלה עמוד השחר, הקטר חלבים ואיברים מצוותן עד שיעלה עמוד השחר, וכל הנאכלים ליום אחד מצוותן עד שיעלה עמוד השחר. כן, למה אמרו חכמים עד חצות? כדי להרחיק את האדם מן האווירה. זה נוסח המשנה כפי שהוא לפנינו. כנגד זה, אם אתם תפתחו את ידי הנוסח ארץ ישראליים, תסתכלו בכתב את קויפמן שהובא כאן, נסביר אחר כך מהו, יכולים לראות שבכתב את קויפמן מופיע הקטר חלבים ואיברים, ומה כתוב פה שמואל?
ואכילת פסחים.
ואכילת פסחים, עכשיו תסתכל טוב גם מה קרה לאכילת פסחים פה.
יש עליו איזה קו.
מישהו שם עליו איזשהו קו, מישהו ניסה
למחוק
אותו. כן, הבאתי פה עוד קטע גניזה, תראו איזה יופי של צילום. וגם פה מה מופיע, שמואל?
אבל אכילת פסחים זה באמת לא נכון.
זה באמת לא נכון? מי אמר לך שזה לא נכון?
כי אנחנו אוכלים לאכול פסחים אחרי חצות.
מי אמר לך שזה לא נכון?
הגמרא בפסחים, המשנה בפסחים.
אוקיי, אז בואו מיד נראה את הגמרא, אבל קודם כל תסתכל בקטע הגניזה מה כתוב. הקטר חלבים ואיברים, שמואל, אתה קורא?
לא.
ו?
ואכילת
פסחים. ופה לא שמו קו, שמואל, פה לא ניסו למחוק אותו, כן?
טעות.
אבל אתם רואים כאן, עכשיו החילוף הזה הוא חילוף, אני רוצה להסביר את העניין, הוא חילוף שאתם רואים אותו פשוט בעדי הנוסח. עדי נוסח מסוימים, אתם רואים שהם מופיע בהם אכילת פסחים, באחרים לא. כאן יש לנו תיעוד ברור בהגמרות שמדובר בהבדל של בבל וארץ ישראל, שכן הגמרא מאירה בברכות, שמואל, אתה רוצה לקרוא לנו, הקטר חלבים ואיברים, ואילו אכילת
פסחים
לא קטני, או בלשון אחרת, הגמרא מעידה שבמשנה שעומדת לפניה לא כתוב אכילת פסחים, ועל זה היא שואלת, אורמיני, והרי יש לנו ברייתא, שמה כתוב באורמיני?
ומנוקרת שמה ערבית, והלל בלילי פסחים, ואכילת פסח, מצוותן עד שיעלה עמוד השחר.
הרי שברייתא מפורשת שכללה את אכילת פסח כדוגמה לדבר
שעד עמוד השחר.
שעד עמוד השחר, אמר רב יוסף לקשיא,
הרבי אלעזר,
אתה אמרת זה לא נכון, עכשיו תראה זה פשוט תלוי במחלוקת,
הרבי אלעזר בן עזר,
הרבי עקיבא. כן, וכאן מגיעים למחלוקת שמתי בדיוק הייתה יציאת מצרים. ומה שעולה בגמרא בברכות זה שני דברים. ראשית, שהגמרא בברכות לא גרסה במשנתה
אכילת
פסחים. זה דבר ראשון. היא לא גרסה את זה במשנה שלה. ואת זה אני יודע, אני אסביר בהמשך את למה אני כל כך מדגיש, את זה אני יודע לא מכתבי היד של המשניות שבגמרא, אלא מאיפה אני יודע את זה? מהעדותה של סוגיית הגמרא. הגמרא בעצמה מעידה בשקלא וטריא שלה, שלא גרסה את זה. כנגד זה, הגמרא בעצמה מכירה ברייתא אחרת, והיא גם מנפקת הסבר לפער בתפיסות. אם אני סובר כרבי אלעזר בן עזריה שזה עד חצות מעיקר הדין, אני לא יכול לכלול אותו במשנה, ולכן משנתנו היא רבי אלעזר בן עזריה. לעומת זאת, אם אני אוחז כרבי עקיבא, הרי שהוא יכול להיות ברשימה הזאת, אבל אז אני מוסיף שמדרבנן, מה גזרו על אכילת פסחים, גם לפי דעת רבי עקיבא? שרק עד חצות. עכשיו, אם נעיין בירושלמי על אתר, גם פה שמואל, אתה מוזמן לקרוא לנו, אז זה הירושלמי מעיד, ענן תנינן.
ענן תנינן, אכילת פסחים.
כלומר, אנחנו גורסים במשנה אכילת פסחים.
אבל אית דלות אני אכילת פסחים.
כן, יש מי שלא גורס אכילת פסחים. מנתנה
אכילת פסחים, רבנן. ומאן דלות אני אכילת פסחים, רבי אליעזר.
נכון, מה אם אני סובר כרבי אליעזר בן עזריה, אני לא יכול לגרוס אכילת פסחים במשנה, כי הוא עד חצות מעיקר הדין. אם אני כרבנן, אני יכול. ומה הייתה עם רבי אליעזר? תקרא.
נאמר כאן לילה, ונאמר לאלן לילה.
מה לילה? מה
לילה שנאמר לאלן חצות, אף כאן חצות.
מה רבי חונה, ולית כאכילת פסחים אפילו?
כרבנן.
למה?
דתנינן הפסח אחר חצות מטמא את הידיים.
כן, מה ההסבר שהוא נותן? למה זה יכול להיות גם לרבנן?
כי גם הם מודעים לזה,
גם מדרבנן הם לא רק גזרו לא לאכול, אלא הם גם קבעו שהוא נותר. רגע, מה אנחנו רואים כאן? זו דוגמה מאוד מאוד ברורה שהעדות שמספרת לנו על הבדל הנוסח עולה מתוך סוגיות הגמרא. סוגיית הבבלי מעידה ש אני חוזר, ואילו אכילת פסחים לקטני, נכון? ואילו סוגיית הירושלמי מעידה, ענן תנינן אכילת פסחים, זה על המשנה הראשונה בש"ס. כשבלקט, אני אומר לכם, לקט ארוך מאוד של עוד חילופי נוסח שמתקיימים, זה יצטבר לכדי תופעה. פעם אחת, בסדר. ברגע שזה מתחיל להיות יותר ויותר ויותר, זה יצטבר ללקט גדול מאוד של דוגמאות, זה הפך לתופעה, ועל בסיסה מקובל לדבר על נוסח בבל לעומת נוסח ארץ ישראל. שאני רוצה לעשות סדר מצד אחד במושגים, מצד שני גם להראות לכם אפילו דרך הדוגמה הזאת כאילו מה בדיוק הכוונה. כן, אני רוצה בקש עם מישהו שיביא לי כתב יד מינכן של הבבלי. אתה מכיר איפה כתב יד מינכן נמצא? רפאל, הספרן, אתה תביא? של ברכות. אני אראה לכם את המשנה שם ולראות לכם גם מה קורה כאן. איך אני יכול לזהות דבר כנוסח בבלי או ארץ ישראלי? אז עד עכשיו אני הקפדתי לומר לכם, והעזרה החמורה הזאת מזהיר עליה פרופסור רפשטיין מבוא נוסח המשנה, שזה מתוך עדות הסוגיה. האם אפשר גם לעמוד על נוסח בבל ארץ ישראל מתוך התבוננות בידי הנוסח בכתבי היד? אז לכאורה כן, לא? כך היינו מצפים. אבל כאן אני רוצה להראות לכם אפילו על המשנה הזאת עד כמה הדברים הם לא כל כך פשוטים. שכן, בואו נבדוק מה מופיע במשניות שבירושלמי. אז במהדורת אקדמיה אי אפשר. אתם יודעים למה אי אפשר? למה אי אפשר במהדורת אקדמיה? כי אין במשניות. בסדר? אז איפה אני אחפש את המשנה שבירושלמי? אין ברירה, צריך לחזור לכתב יד ליידן. בסדר? זה כתב יד ליידן שממנו הודפס מדורת אקדמיה, וכאן בואו נסתכל מה מופיע במשניות שיש בכתב היד. הנה, ירושלמי, אני רוצה לבדוק. אז אני מסתכל פה, מישהו פה יכול לעזור לי? מה כתוב פה? הקטר חלבים ואיברים מצוותן עד שיעלה עמוד השחר. כל הנחלים ליום ולילה, מצוותן עד שיעלה עמוד השחר. מה חסר פה? אכילת פסחים. עכשיו אני הולך למקום שממנו אני קראתי בגמרא קודם. כמה כתוב בגמרא שאכילת פסחים. אז כאן תסתכלו על תופעה מעניינת. איפה זה? למעשה שבאו בניו. בבקשה. בוא נמצא את זה. הנה מתניתים, ולא זו בלבד אמרו, אלא כל שאמרו חכמים עד חצות מצוות שלהם עוד השחר, הקטר חביב ואכילת פסחים. רגע, פה כן כתוב אכילת פסחים. מה קורה פה? אז ההסבר הוא פשוט, רק לפני שאני אסביר, הנה כתב יד מינכן של הבבלי, ברכות לא נמצא בהתחלה, השס מתחיל בשבת, שבת, כי הכתב יד מינכן נכתב באזור תרבות שהיו לומדים שלושה סדרים רק, וסיפחו את ברכות חולין ונידה לשלושה סדרים, ברכות סופח למועד, נידה סופחה לנשים וחולין לנזיקים. אז לכן מסכת ברכות מופיע בסוף סדר מועד. עכשיו תסתכלו על איך כתב יד מינכן נראה. בסדר? זה הבבלי ופה המשניות. עכשיו אני מסתכל במשניות בכתב יד מינכן, כתוב הקטר חלבים ואיברים ואכילת פסח. פסחים, מצוותה של עמוד השחר. לא, במשנה, עכשיו תבין אותה את התסבוכת, במשנה שמופיע בכתב היד של הבבלי, כתוב אכילת פסחים, ובגמרא, בדף ת', מה היה כתוב? שלא כתוב אכילת פסחים.
איפה נכתב כתב יד?
רק שנייה, נסביר מי עד הכל. במשניות שבירושלמי, מה ראינו?
לא רשום אכילת פסחים.
מה זה?
במשניות
שבירושלמי, מה ראינו? שהסוגיה מעידה שגורסים אכילת פסחים, ראינו שבכתב יד ליידן המשנה מופיעה פעמים ופעם בלי. וזה רק מלמד קודם כל את העזרה הראשונה שאפשטיין נתן, שאם יהודי רוצה לעמוד על משנת בבל מול משנת ארץ ישראל, אסור לו להישאל על כתבי היד, שכן כתבי היד הם העתקות מאוחרות. אני אסבר לכם מה קרה פה. הוא חייב להישאל בראש ובראשונה על עדות האמוראים עצמה, על עדות הסוגיה. ומה שקרה כאן הוא דבר פשוט. בואו ניגע בירושלמי. מאדירי אקדמיה, למה הוציאו אותם משניות, אתם יודעים?
שהמשניות היו בטח של מהאנשים מהמערב, היו רגילים למשניות של הבבלי, והעתיקו את זה פשוט לירושלמי.
לא, לא מסיבות כל כך עמוקות, הסיבה היא מאוד פשוטה. הם רוצים להדפיס את הירושלמי, זה הכל. עכשיו, להסביר יותר בהמשך, אתם תבינו שהיה להם רוח הקודש, כמו שזה היה דברים שיש להם משמעות, אבל תדעו לכם שבקיטי הגניזה העתיקים של המשניות, אין באף אחד מהם משניות, של הירושלמי, סליחה, אין באף אחד משניות. אין בהם משניות. איך הגיעו המשניות לכתב יד ליידן? אז כאן ההשערה שפרופסור אפשטיין ניסה לבסס אותה ועבור נוסח המשנה היא שהסופר של כתב יד ליידן הוא זה שהכניס את המשניות לתוך כתב יד. כלומר, הוא לא העתיק מעותק של ירושלמי שכבר היו בו משניות, אלא הוא מעתיק משניות מכתב יד אחר מהעד הנוסח שממנו הוא מעתיק את הירושלמי. בסדר? אתה בטוח שאתה רוצה ללמוד פה, גדעון? אתה בטוח שאתה רוצה ללמוד פה? יש המון רעש.
לא, לא.
אוקיי, בסדר. איך מוכיחים דבר כזה? אז על רגל אחת אני אגלה לכם, אתם לומדים להיות מורים חלקכם, איך תופסים מעתיקים במבחן? אתם יודעים?
מטעויות.
מטעויות דומות. כלומר, אם שני חבר'ה יקבלים 100 כי יודעים את כל התשובות, הם למדו. אבל אם יש לשניים אותה טעות מטופשת ועוד אחד יושב ליד השני, כלומר, אתה תופס 100. יש מקום אחד בירושלמי, במסכת יבמות, שהסופר התבלבל בהעתקה, הוא טעה קצת בהעתקה, והוא תפס את עצמו והתחיל למחוק, והמקום הזה הוא השאיר אותו. והמקום הזה כאילו גילה על כך שהוא לא העתיק מעותק. שבו כבר היו משניות משולבות, כן, אז סביר להניח שהוא לא היה משאיר את האותק, לא היה מתלכלך לו. וזאת השערה שהיה מקובלת היום. נדבר בהמשך על המשמעות של התרבות הכתיבה הארץ ישראלית הזאת, שאין משניות בתוך התלמוד הירושלמי. אבל אם הנתון הזה נכון, אנחנו גם נבין בראש ובראשונה מה קרה בתחילת ברכות. הירושלמי תחילת ברכות גם במשניות וגם בתחום של ההגאות של המאדיר, זה עוד איזה תחילת השס, אז מה קורה שם? אתה עדיין נמצא בניסוי ותהייה. אנשים עוד לא היו בטוחים איך לעבוד. לכן מתרחשים שם תהליכים שאין למקומות אחרים. ככה למשל יש הגאות של המגיע בירושלמי, שהוא מגיע בברכות במקומות שהוא לא רגיל לסגנון הירושלמי, והוא מנסה בעצם לבבלן את הירושלמי. אחרי כמה דפים הוא נרגע, הוא מפסיק להגיע את הדברים האלה כי הוא לומד את הסגנון. והוא לא חזר אחורה ומחה כי הוא כבר כתב, מה שקורה לכולנו. עכשיו מה שאפשר לראות פה בעליל, למה משתיות מבואות פעמיים בתחילת ברכות בירושלמי? כי יש שתי שיטות איך להביא משניות. שיטה אחת היא להביא את כל המשניות בתחילת הפרק. כמו שאתם מכירים בבבלי, יש פה כמה שונים מייל עכשיו, לומדים שבועות הדיינים, כל משניות הפרק נמצאים בהתחלה. תשוע הדיינים זה לא ככה, סליחה. וכל הנשבעים זה ככה. ויש גם שיטה שנייה, והוא לפזר את המשניות. למה המעתיק כאן הביא פעמיים את המשנה? כי הוא לא החליט באיזה שיטה הוא עושה. אז הוא קודם כל הביא את כל משניות ברכות בתחילת הפרק, פרק א' בתחילת הפרק, ואחרי זה הוא שם אותה בפנים. מהפערים בנוסח, מה אני לומד? שהוא גם לא תמיד, הוא לא העתיק בשני המקרים, אותו עד נוסח. אז לא שיהיה לו בבית עותק אחד של משניות, והוא פעמיים העתיק ממנו. אלא הוא העתיק פה מכתב יד כזה, פה מכתב יד כזה. יש חוקר אחד שאפילו פרסם מאמר שהוא מנסה לשער מאיזה כתב יד הוא העתיק, שמשניות שיש לפנינו. אבל מה שאני מנסה להזהיר אתכם הוא שהכתבי היד הם מתאים, כי כתבי היד הם לא נקיים. כמו כתבי היד הם בירושלמי של המשניות, הם לא בהכרח הנוסח המשנה שעמד לפני המוראים. עכשיו למה אני מזהיר על זה? לא רק בשביל התופעה הזאת, אלא כשאתם לומדים, אם אתם מודעים לעובדה הזאת, אז אתם יודעים ללמוד בצורה יותר מזוככת. כלומר, אל תניחו שמה שמודפס בדפוס שלנו כמשנת הירושלמי, שזה בהכרח המשנה שעמדה בפני המוראים בארץ ישראל בזמן שהם למדו את המשניות וכתבו את הסוגיות. אותו דבר קרה פה גם כנראה בבבלי. מה קרה פה? המאדיר של המעתיק של כתב יד מינכן, שהוא עתיק משניות, אתם יכולים לראות שהוא לא עתיק אותם באותה העתקה יחד עם הגמרות. הוא פשוט ניכר בצורת הדף, הוא כותב אותם בפנים, זה לא רק כל כתב היד ככה, בפונט אחר. כנראה שאת המשניות הוא העתיק מפד נוסח ששימר את הנוסח שגרס אכילה פסחים, וכך לתוך כתב היד של הבבלי, שבתוך סוגיית הבבלי כתוב אילו אכילה פסחים לא קטני, אנחנו מקבלים מה אנחנו מקבלים? תעזרו לי, מקבלים משנה שכתוב באכילת פסחים שהבבלי בעצמו כותב לא קטני. עכשיו כאן יש את השלב הבא, קוראים להם המגיעים, כי כאן מי שמסתכל בכתב יד מינכן, מה הוא רואה? כתוב פה בצד לא גרסינן אכילת פסחים. מישהו ראה את זה ואמר יש פה טעות. תראו גם איך מוחקים בימי הביניים, בדרך כלל סופר לא ירצה להחלך לעצמו את כתב היד, ולכן הוא מוחקים עם נקודות. אתם רואים את הנקודות האלה למעלה? הנקודות האלה הן סימן למחיקה, ובצד כתבו לא גרסינן אכילה פסחים. מה קרה בכתב יד קויפמן? שמואל עמוד אהב את המגיע, ישב יהודי שהוא תמיד חוכם שלמד בבלי כל ימיו, וראה כתב יד קויפמן ומה כתוב בו? אכילה פסחים. הוא אמר לעצמו גבל, זה טעות. אבל הוא כבר מה עשה? הוא נחלך, מה הוא עשה?
הוא שם קו,
הוא כבר כיסח. עכשיו כאן אני אוסיף רק שבכתב יד קויפמן יש ניקוד, אבל יש גם בזה נכתב כמה הוכחות שזה כנראה לא הסופר עצמו אלא מאוחר יותר. וכאן אני אגיד לכם, זה דבר שעולה ברמו מאוד בכתבי יד, הסופר עצמו מאוד נזהר ביופי של כתב היד, אבל מישהו מאוחר יותר כסח, וכנראה שהנגדן כיסח את זה, כי אפשר לראות בצילום שהוא לא ניקד את זה. תסתכלו טוב מאוד בצילום, תראו שאכילת פסחים הוא לא רק שיש עליו קו, אלא הוא גם לא, הוא לא נוקד. נכון?
נכון.
מה שאני מסיים את רק הדוגמה הזאת. הדוגמה הזאת, דוגמה שבמשנה הראשונה בשס ממחישה יפה. קודם כל את הנתון שהתלמודים עצמם מעידים שאנחנו לא בהכרח לומדים משנה שכתוב בה אותו דבר. אבל אני מזהיר אתכם שלהיזהר מלהניח באופן אוטומטי שכתבי היד שימרו בתוכם את המשניות שעמדו לפני המוראים, אלא אני אומר, העדות הראשונה במעלה היא מתוך הסוגיה. הסוגיה עצמה. עכשיו, התופעה הזאת היא לא רק במשנה הזאת. זה הופך לתופעה, כי כאמור, זה חוזר בעוד ועוד משניות. מי שהעמיק מאוד את ההבנה שלנו את התופעה, מעבר לדברים של אפשטיין, שאני מיד אפרוס אותם, היה דוד רוזנטל, שכתב עבודה דוקטור על משנה עבודה זרה, והוציא אותה במהדורה מדעית. שם הוא מביא 4 דוגמאות במשנת עבודה זרה של משנת בבל וארץ ישראל. והוא גם חקר יותר את התופעה וגם העמיק את הטרמינולוגיה. בואו נפתח באפשטיין. מה הסבר התופעה? מה הרקע? מה גורם לכך שבארץ ישראל יש משנה שונה ממשנת בבל? אז כאן אפשטיין היה משוכנע, ניתן לכם קצת את הטרמינולוגיה שלו, שזה לא קשור לתולדות העריכה, אלא לתולדות המסירה. כן, אפשטיין פותח את הספר שלו בהבחנה בין שני מושגים, מושגים מאוד יסודיים בעולם של חקר הנוסח, בהבדל בין חילוף נוסח לבין חילוף לשון, שבלשון אחרת האם מדובר בעריכה שונה, או האם מדובר באותו טקסט שבמהלך המסירה הראו בו תהליכי מסירה מסוימים. ואפשטיין עצמו היה משוכנע בכמה הנחות שהוא ניסה את כולם לבסס ולהשש בתוך החיבור שלו. הראשון שבהם היה שאכן היה נוסח מקורי למשנה. כלומר, היה נוסח אחד שאפשר להגיד עליו שיצא מתחת ידי רבי כנוסח המקורי של המשנה. זה בניגוד לאפשרות שאולי בבית המדרש של רבי הסתובבו כמה גרסאות שהן לא ארוחות עד הסוף. הוא היה משוכנע שהיה נוסח אחד מקורי. זה לא מקרי, גדעון, בשבילך, שאפשטיין נורא התעקש בפרק הזה שהמשנה נכתבה, כי בתודעה של אפשטיין דבר כזה הלך ביחד עם מה שנקרא master copy, כלומר עותק מוסמך שעליו היה אפשר להישען. ורבי לדעת אפשטיין היה לו עותק כזה של משנה שמוסמכת, היה לה משנה נוסח אחד ארוך וגמור, והתופעה של נוסח בבל ארץ ישראל לדעת אפשטיין קשורה לתולדות המסירה. או בלשון אחרת, נוסח ארץ ישראל מייצג את נוסח המקור.
למה?
הוא הנוסח של המקור. כי רבי היה בארץ ישראל, והנוסח של הבבליים מכוח תהליכי מסירה שהם יכולים להיות מגוונים. בוא נראה למשל בדוגמה הזאת מה אפשטיין חושב, אלא יכולים להיות מגוונים. גרם לכך שבמקרה הזה אפשטיין יגיד אכילת פסחים נשמט מהמשנה. זאת האופן שבו אפשטיין תיאר את זה. מי שרוצה לראות, העליתי את זה לקבוצה, אני לא אקרא את הכל בפנים אתכם, אבל מי שרוצה לראות את הדברים, זה יכול לראות שאפשטיין כתב על זה, את זה לא העליתי לקבוצה, לא העליתי שניים לקבוצה. אז זה, כן. איזה עמודים זה?
76-78.
אוקיי, אז בואו 76-78, אני אפתח את הקבוצה ואני אגיע לשם ושאר. לא זוכר מה העליתי. עד אני אפתח את זה. יכולים לראות איך אפשטיין כאילו מתאר שם, הוא חוזר את זה במספר מקומות. הנה, היא בדיוק, זה 76-78. אז כאן אתם יכולים לראות איך הוא מתאר את זה. תראו קטע אופייני באפשטיין. ברכות, קודם כל תראו את הכותרת. נראה קצת על הספר הזה. הספר הזה נחשב קלאסיקה. מה זה קלאסיקה? שממשיכים לקרוא אותו גם בדורות שאחרי שהמחבר וכל האנשים שהכירו אותו נעלמים מן העולם. יש לא מעט תורות או דברים שאנשים כותבים שהם נבואה לשעה. זה מדבר על בני הדור הזה, הוא מדבר את השפה שלהם. קלאסיקה זה בלשון חז"ל נבואה לדורות. אני לא יודע עוד כמה שנים יקראו את זה, אבל זה אומר שאתה אומר דבר שהוא מחזיק מעמד גם בדור הבא, למרות שדרכי החשיבה משתנות, למרות שיש עוד ידע. עכשיו, מי הופך להיות קלאסיקה, אבל מה ולמה? שאלה טובה, כן? במקרה של אפשטיין, אני אסביר לכם מה לדעתי הפך אותו להיות קלאסיקה. זה צירוף של שני גורמים. הגורם הראשון במעלה הוא שהוא עבד ביסודות של הדברים ולא בהסתעפויות שלהם. היות והוא נגע בשאלות היסוד שימשיכו לשאול אותם, אולי ייתנו להם תשובות אחרות. ונראה היום בהמשך של העמדה שאפשטיין כל כך התעקש עליה, שהמשנה נכתבה, היום נכתב מחקר גדול שמנסה לפרוח את כל מה שאפשטיין אמר. כלומר, אפשר לתת תשובות אחרות, אבל השאלות שהוא שאל היו שאלות היסוד. כדבר השני שהוא, דעתי, הוא גרם לו להיות קלאסיקה, והידיעה של זה תאפשר לכם ללמוד איך לקרוא את אפשטיין, זה שאפשטיין ניעד במילים ויותר נביא עובדות. הוא הביא נתונים, והעבודה שלו היא קו ונקי. ואני סיפרתי לכם פה בפעם של האבא של שמואל, בתוכנה של חיים, רבי שמואל ורבי עקיבא, איך הוא לימד התוכנה לזהות דבר רבי ישמעאל דבר רבי עקיבא, וביקש מהתוכנה אחרי זה לעבור על כל מדרשי ההלכה ולפי הנתונים שהוא הזין למפות. ומה יצא לו? שכל מה שאפשטיין זיהה כדבר רבי ישמעאל, גם התוכנה זיהתה כדבר רבי ישמעאל. כל מה שהוא זיהה כדבר רבי עקיבא, גם התוכנה זיהתה. וכל מה שאפשטיין הסתפק, גם התוכנה הסתפקה. כלומר, עבודה מדויקת לגמרי, שבעצם זה לא ספר. זה הדבר המתה, זה כרטסת. אני רוצה להסביר מה ההבדל בין כרטסת לבין ספר. ספר כתוב פרוזה, ספר כתוב במשפטים, אתה קורא אותו רהוט. לעומת זאת, כרטסת זה נתונים, זה עובדות. כן, איך מחקרים נכתבים? מחקרים נכתבים על ידי איסוף נתונים, שאחרי זה אתה ממיין אותם. כשאתה ממיין אותם, מה אתה יכול לעשות? לקבל תובנות שלא היה לך לפני כן. מי שלא מחזיק את הכרטסת לפניו לא יכול לקבל את התובנה הזאת. כן, והכרטסת צריכה להיות, זה כמו כל דאטאבייס. אז קודם כל סוף מעשה מחשבה תחילה. כלומר, אתה חייב, כשאתה מארגן את הדאטאבייס, לשער מה השאלות שאתה רוצה לשאול. כי אתה לא סתם אוסף ידע, אתה אוסף דברים שיכולים לעניין אותך. מצד שני, כשאתה עוסק באיסוף, זה עבודה טכנית לגמרי. אתה כרגע לא עוסק בשאלות הגדולות, אתה פשוט מעתיק, כן? אתה נותן דוגמה לדאטאבייס, בספר הגדול של אורבך, בעלי התוספות. איך הוא יודע להגיד לכם בכל מסכת מי החכמים שיש בו? כי הוא קודם כל החליט שזה מעניין אותו, ולכן הוא הושיב כמה אסיסטנטים, עוזרי מחקר, ומה הוא אמר להם? תעברו עכשיו הכל התוספות של כל השס, ומה אתם פשוט מעתיקים לי? שמות של מי נמצא. כשהבן אדם מעתיק את השמות, הוא לא יודע אם זה בכלל מעניין, הוא לא יודע כלום. אבל אחרי שהוא גומר להעתיק, ועכשיו אפשטיין, עכשיו, אורבך מחזיק רשימה של כל השמות של בעלי התוספות, הוא עכשיו יכול להתחיל לעבוד. המחשבים היום מאוד מאוד נכנסו לתמונה, כי הם יעלים את זה, כי מה השאלה הגדולה של בעל כרטסת? איך למיין? מי שהטיב לתאר את זה זה עגנון בשירה שלו, שם יש לו הגיבור, הוא פרופסור, שיש לו כרטסת, והוא כל ימיו מתייסר בשאלה איך למיין. עכשיו בוא נקח את הדוגמה של אורבך. אני יכול לפי שמות, אני יכול לפי מסכתות, אני יכול בהרבה צורות, והכרטסות עם הבסיס להבנה האנושית, זה איסוף ידע שמביא להתבוננות חדשה, והרבה מאוד מדע בנוי על זה, מדע, במדעי הרוח. ומה שאפשטיין פשוט עשה כאן, הוא אסף בחריצות שקשה לתאר אותה, הוא אסף המון המון נתונים על נוסח המשנה, וכשהוא הגיש את החיבור הזה לפנינו, הוא לא כתב ספר שהוא נותן מבוא למשנה, בכלל לא, אלא הוא ניסה לעקוב אחרי תופעות שהתופעות שלו מודגמות על ידי דוגמאות שהן כולם בעצם מהכרטסת שלו. ולכן הקריאה בספר, אתה לא יכול להגיד בוא היום נקרא מעמוד 200 עד 210 לפני השינה, כי הספר כתוב בצורה שהוא מביא תופעה ואז הוא מדגים אותה עם כל הדוגמאות שיש לו. וכל הדוגמאות האלה, אם אתה קורא דוגמה, מה כדאי שתעשה? תחפש אחורה כמה עמודים, אם זה משל מספר 22, וזה קורה, תחפש אחורה את מספר 1 כדי לראות מה התופעה, תקרא את המבוא ותבין על מה הוא מדבר, ועכשיו אתה תבין את הדוגמה. עכשיו זה מקשה על הקריאה, מצד שני זה מה שנותן לספר יכולת להתקיים גם אחרי שנות דור. הספר הזה נכתב, נתפס ב-1948, הוא בן 62 הספר הזה. כי היום יש אולי כאמור עוד נתונים שהוא לא ידע, בעיקר קטעי גניזה. היום יש לנו אולי דרכי חשיבה שונים, אבל מבחינה תבניתית העובדות שהוא מביא הן מדויקות לגמרי. והספר הזה הוא אוסף של, הוא מעין כרטסת כזאת. אז שבוע הבא בכיתה, בסדר? או שנשים אותם בכיתה. בסדר. בכל אופן, אני חוזר רק לעניין שלנו. יש באפשטיין, חוץ מהתופעות גם, שתדעו, המון המון משניות וקטעים בירושלמי שהוא גם פירש אותם. צריך לדעת, ספר מחקר איכותי כמו הספר הזה, הוא גם ספר שחוקר תופעות, כי זה טיבו של מחקר, שהוא מנסה לבדוק תופעות, אבל הוא מלא בפרשנויות בלי סוף של מקורות. ולכן אפשר גם לזה להפיק, ובדוגמה שלנו, אם הולכים לעמוד 76, גדעון, אז מה התופעה שאפשטיין מנסה לבחון אותה? אתה נמצא פה באלף, ענת, נינה, ניתן, נתנה, אבל צריך כמובן ללכת אחורה, זה נקרא מה? 8. זה שני עמודים לפני כן. מה התופעה שהוא מנסה לבדוק? קוראים לה המשנה והברייתות האנונימיות. הוא עכשיו נמצא בכלל בחקר התופעה של מה היחס בין המשנה מול הצוות ברייתות. אם אתם כבר מבינים שזה מתאים לסוגיית בבלי ברכות דף ת', מאיזה סיבה? כי הגמרא הביאה את נוסח המשנה מולה ימידה ברייתה. עכשיו בתוך זה הוא ממיין את זה לפי לשנות הצעה של הגמרא. אחד מהם זה אי תנין, אני תניה תנאי. והוא מנסה לנתח את התופעה ואז הוא מביא דוגמאות. בתוך זה הוא עכשיו שני עמודים עוסק בברכות פרק א'. עכשיו וזה היה 8, אז מה צריך לעשות? שמואל, תחזור אחורה ומה לחפש? את אחד, זה בדיוק מה שזה, אז הנה 7 נמצא בעמוד 43, קיצור אם אתה מחפש, 2 נמצא ב-18, בסדר? בעמוד 74, לא, אני לא התפסתי לכם אחורה, אני פשוט מחזיק את אפשטיין לפניי. קיצור, אם אתם חוזרים אחורה, 1 זה עמוד 7, קיצור, על מה הוא מדבר פה? זה חלק מפרק ענק שנקרא חילופי נוסחאות, חילופי לשונות. מה בעצם השאלה שהוא מעניין אותו כחוקר כאן? מה פשר חילופי נוסח בין משנה לברייתא? מה זה? האם זה מלמד על עריכה אחרת? האם זה פשוט שייך לתולדות המסירה? התופעה הענקית הזאת שעניינה אותו בתוך זה, תראו איזה יסודיות של מחקר. בהקשר הזה, בעמוד 76, הוא החליט לדבר על איתניה תנאי. הדוגמה הראשונה של איתניה תנאי, קוראים לה מה? ברכות. וכאן יכולים לראות ככה, תראו את הכרטסת שפה, אני קורא את העמוד הראשון, הוא מביא את המשנה ואכילה פסחים, כך, כלומר אם אכילה פסחים, מה זה פי יוד ריש? פיסקה ירושלמי, מה זה פיסקה ירושלמי? הראיתי לכם קודם, במשניות בראש הפרק זה לא נמצא, וזה נמצא בקטע שלפני הסוגיה, זה פיסקה ירושלמי. מה זה לאו? אתם יודעים, זה כתב יד שאחד משלושת כתבי יד הטובים של המשנה, זה כתב יד קיימברידג', שהוא נקרא לאו, כי העתיק אותו אדם שקוראים לו עמנואל לאו. קוף זה קויפמן, בסדר? פי זה פארמה, זה שלושת כתבי יד הטובים של המשנה, קפל, קויפמן, פארמה, לאו, ונמחק על ידי, תראו על איזה רמה של פרטים הוא יורד, נמחק על ידי עצמו, עצמו הכוונה מנקד של כתב היד, ואכילה פסחים על ידי טבעות מחיקה, סגור סוגריים, ומשנת בבלי מם. מה זה משנת בבלי מם? כתב יד מנחה. תראו, הכל כתוב פה בשורה אחת. עכשיו תסתכלו מה הוא כותב. ריש יוד א', ספרים אחרים באכילת קודשים, זה אני לא יודע מה זה ריש יוד א'. עכשיו הוא ממשיך, משנת בבלי דפוס, משנת ירושלים, הכוונה המשניות בתחילת מה? ליידן, נכון. בית, מה זה בית? זה כתב יד ברלין, זה פירוש המשניות של הרמב״ם. היי, זה המבורג. דפוס נפולי, זה דפוס ראשון של משנה ופי שניים פירוש הרמב״ם. ליטה ואכילה פסחים, ולא היה גם לפני מסדר הבבלי. זאת אומרת, מי שכותב כך זה מחזיק מעמד, כי זה מדויק לגמרי, זה נכון כל מה שכתוב פה עד היום. הוא רק לא הכיר את מה, מה הבאתי לכם? קטעי גניזה הוא לא הכיר. טוב, אבל זה ממש, עכשיו הוא מתחיל בתופעה, הוא מביא את הירושלמי. ואז הוא אומר כך, במשנה שלנו שנינו אכילת פסחים, אבל בברייתא לא שנו אכילת. משנה שלנו זה משנת רבי, אתה זוכר? הוא חושב שהייתה משנה מקורית, אבל בברייתא עכשיו לא שנו אכילת פסחים, מפני שהיא סברת כרבי אליעזר, שהפסח אינו נאכל עד חצות. סתירה זו מיישב הירושלמי כרבי יוסף בבבלי, כלהלן, אני אסביר לך בהמשך, ורבונה ב' שעלה לארץ ישראל, תמיד רבי יוסף אומר שאין לשנות וכו', אוקיי? עכשיו הוא הולך לבבלי, רואים? עכשיו הוא אומר כך, בנוסח הבבלי לא שנו איפה במשנתם ואכילת פסחים, אבל בברייתא אחת נשתמר גם בבבל. ואת הסתירה שבין המשנה והברייתא מיישב רב יוסף, מה שכבר ראינו. בסדר? עכשיו, מה הוא הולך ומוכיח? עכשיו, כאן הוא מסבך את החיים. הוא לוקח אותנו לגמרא במסכת פסחים. על המשנה בפסחים שהפסח אחר החצות הופך להיות נותר. ושם הגמרא מתלבטת באיזו שאלה, מן תנא. ומה היא אומרת? שאמר רבי יוסף רבי אלעזר בן עזריה. אותו דבר יש משנה בזבחים, שם המשנה אומרת שפסח אינו נאכל אלא עד חצות. שם אומרת הגמרא בבבלי, מנתן אמר רב יוסף, רבי אלעזר בן עזריה היא. אבל אביי חולק שם ואומר, ממה יד רבי אלעזר בן עזריה דאורייתא, דימד רבן להרחיק מן העבירה. מאיפה אביי לקח בזבחים את הרעיון שזה להרחיק את אדם מן העבירה? כנראה שאביי גרס במשנת ברכות אכילת פסחים. מכאן יוצא, תראו את העבודה, שהיה לפניו במשנת ברכות לפני אביי ואכילת פסחים, ודברי רב יוסף שבברכות לא נאמרו לרואים במשנה ברכות זו לברייתא, אלא שכל הסוגיה בברכות הוא עברה מפסחים וזבחים לשנת פסחים וזבחים נאמרו. תראו את ההישג שלו. יש לי עדות של אביי, דור רביעי של המוראים שגורסים במשנת ברכות אכילת פסחים, ולכן הוא אומר, אבל הסוגיה בברכות היא סתם הדגמרה. לכן מה הוא מעדיף לחשוב? שהסתירה שהגמרה מצביעה אליה אולי היא לא נגד משנת ברכות, אלא נגד מי? נגד משנת זבחים. ובלשון אחרת אתה מבין את הכיוון שהולך אליו, שגם לבבל הוא משחזר על פי זבחים. איזה נוסח הגיע? ואכילת פסחים. אז באיזשהו שלב מה יקרה לו? מישהו ישמית אותו. למה הוא ישמית אותו? כי הוא סובר כמו מי?
כמו רבי אליעזר.
כמו רבי אליעזר, בדיוק. וזה פה יותר הקו שהוא הולך אליו, אני כבר לא רוצה לשגע אתכם, אבל תראו את הסיכום. במשנת ברכות, הנוסח העיקרי בכל אופן, אכילה פסחים, אלא שלאחר זמן ישמיתו התנאים הבבליים. זה התפיסה על רגל אחת של אפשטיין על כל התופעה.
זה הכי הגיוני אבל.
גם הירושלמים, מי התירס זה יותר מסובך מזה. וגם הירושלמים מן המשנה, עד שלא ידעו הכלל המסדרים האחרונים שבבלי ברכות. ונוסחי המשניות הוגו על פי זה. זה על רגל אחת האופן שבו, גם תרגיל קריאה באפשטיין קצת, וגם זה על רגל אחת האופן שבו אפשטיין הבין את כל התופעה. היה נוסח מקורי למשנה, נוסח ארץ ישראל הוא נוסח שהוא מייצג את הנוסח המקורי, נוסח בבל לדעתו של אפשטיין, לא רק בדוגמה הזאת, גם כשהוא עובר על כל הדוגמאות הוא מהווה תהליכים של שינויים במהלך הנוסח שהם תהליכי מסירה, שבבבל הנוסח של המשנה הולך ומשתנה מכל מיני תופעות של מסירה שאני רוצה בהמשך קצת להתייחס אליהם ולהסביר אותם.
ככל שהגיע לדורות היותר מוקדמים של האמוראים הוא עדיין אומר שזה מתאים לנוסח.
בדוגמה הזאת הוא טוען, הטענה היא שהשלב הקדום בבבלי גם כתוב בו אכילת פסחים, זה רק השלב המאוחר. כנגד ההצגה הזאת יצא דוד רוזנטל, שתדעו, באותו מאמר, בעקבות המחקר של עבודה זרה, ומי שחיזקה לאחרונה, בשנים האחרונות, את הקו של דוד רוזנטל, זו חוקרת שזכיתי ללמוד איתה, היא נפטרה בגיל 40, אישה בשם ליאורה אליאס, שכתבה דוקטורט על מחילתא דרשב"י, והשתמשנו בתורות שלה כשלמדנו בבקמה בישיבה, כן, ורוזנטל התחיל את זה וליאור אליאס המשיכה, והם יראו שזה חד במדי ופשטני מדי לחשוב שכל התופעה הזאת משתייכת לאופן הזה שבו אפשטיין הציג. בעיקר מה שהם הראו זה שאנחנו יכולים לפגוש משנת בבל וארץ ישראל גם בסביבה של הדור הראשון של המוראים, כולל תנאים. ואני אגיד לכם בקצרה את הנתונים. ליאור אליאס הראתה במחקר שלה שכשאני משווה בין המשניות לבין ציטוטי המשניות במחילתא דרשב"י, היא הביאה ארבע דוגמאות שמחילתא דרשב"י מחזיק מצטט משניות בנוסח שאנחנו היינו מכנים אותו נוסח בבל. נוסח בבל. איך נוסח בבל מגיע לחיבור תנאי ארץ ישראלי? דוד רוזנטל עבד עם מקורות אחרים כדי להגיע לפניה לאותה מסקנה, שקשה רק לחשוב שהנוסח הבבלי רק בגלל תהליכי מסירה. ומה שדוד רוזנטל הציע, והוא גם הציע לו מונחים חדשים, זה להבחין בין מה שהוא קורא נוסח בבל ונוסח הבבלי. וההצעה שלו היא שמה שאפשטיין תיאר כתהליכים תהליכי שינוי נוסח שמתרחשים לקפות המסירה, אלה צריך לקרות על משנת הבבלי, שכן השינויים האלה באים יחד עם דיוני האמוראים. אבל יש גם מה שנקרא משנת בבל, שזה המשנה שירדה לבבל, שלפי העדויות שיש לנו ירדה לבבל על ידי אדם אחד שקראו לו רב, שהוריד אותה לבבל בשנת 219, והמשנה הזאת שונה ממשנת ארץ ישראל שבידינו מסיבה הפוכה למה שאפשטיין תיאר, משום שעריכת המשניות, שלבי העריכה הסופיים של המשניות בארץ ישראל עדיין נמשכים גם לאחרי שרב עזב, וכך לטענת רוזנטל, וזה גם מה שאליאס בעצם מציעה בעבודה שלה, דווקא הנוסח הבבלי מייצג לעתים נוסח משנה קדום יותר מאשר נוסח המשנה ארץ ישראלי. הדוגמה הכי מפורסמת שאולי אתם יכולים לומר לעצמכם שאתם כבר מכירים אותה סביב זה, זה הסיפור של נוסח משנה בבא מציע פרק ד' משנה א', האם גורסים הכסף קונה את הזהב או הזהב קונה את הכסף. אתם מכירים את העניין שהמשנה דנה עליו בקצרה? היום שוק הסחר במטבע חוץ הפך להיות שוק בפני עצמו. אני יכול כל היום לקנות ולמכור מטבעות אחד מול השני. אם אני ממולח, אני יכול להרוויח מעליות השערים. לי פעם היה חברות היהודי שהיה סמנכ"ל של בנק בארצות הברית, אחד מחמשת הגדולים בארצות הברית, שהתמחה בטריידינג, שזה סחר במטבע חוץ. הבן אדם היה אחראי על כל מחלקת הטריידינג של בנקרס טרסט, יהודי אורתודוקסי, שלשמחתי לא ידעתי כשלמדתי איתו על כמה כסף היהודי הזה חולש. רק אחרי שנים גילו לי שהוא היה מעביר בשנה מתחת לידיים שלו 50 מיליארד דולר, שהוא היה קונה מוכר קונה מוכר, והוא היה אשף פיננסי שידע לזהות את עליות השערים, כאילו למכור, לקנות נמוך ולמכור גבוה. פעם למדתי איתו בחברותה, זה סיפור מטף של נונהי בערך, ואני רואה שהוא לא מתרכז. הוא אומר לי, אני יכול רגע טלפון? ככה הוא העין אחת על המסך, אומרים טלפון, תקנה 50 מרקים. אחרי חצי שעה גם הוא לא מתרכז, הוא אומר עוד טלפון, תמכור את ה-50 מרקים. מוציא מחשבון, אומר לי 120 אלף דולר. מה קרה שם? הוא ראה שהמרקים עומדים לעלות, אז הוא קנה 50 מיליון מרקים. זה מה שהוא קנה, שהוא למד איתי גמרא קידושין. אחרי חצי שעה הוא הגיע למסקנה שהמרקים גמרו לעלות, אז הוא מכר את ה-50 מיליון מרק, ההפרש ביניהם היה 120 אלף דולר. אני נורא התפעלתי, אמרתי לו, תשמע ג'יי, אמרתי לו, חבל הזמן, אני בחיים לא ראיתי ככה בכסף, אתה בחצי שעה ככה, כאילו אני בשנה לא מרוויח את זה. אז הוא... מה?
שמעת על הדימר?
מה הוא קשור?
כן. אין בעיה, הוא חייך והוא אמר לי, אני גם לפעמים מפסיד סכומים יותר גדולים. בסך הכל מה הוא אמר? צריך לבדוק מאזן שנתי, לא לבדוק פעם אחת. זה גם טוב ברוחניות ככה, לא לבדוק כל יום היה מוצלח, חברו אותה, לא בסך הכל. ומה שקורה במשניות, שלחזל היה ברור שאתה קונה ומוכר מטבע מול מטבע, שאחד זה אמצעי התשלום והשני מהו? השני הוא חפץ.
המשקל.
הוא החפץ שאתה קונה. עכשיו, יש איזה השלכות אדירות על דיני הונאה. וכאן השאלה, כשאתה קונה, מוכר כסף וקונה זהב, מי הוא אמצעי התשלום ומי הוא החפץ? עכשיו, בנושא הזה, במשנת הבבלי, כתוב, הזהב קונה את הכסף, לכן איך קוראים לפרק? פרק הזהב. במשנת הירושלמי לעומת זאת כתוב שהכסף קונה את הזהב. אתה מעיין בעדויות של התלמודים, עולה מהעדויות של התלמודים שזה פשוט פער בין ילדותי דרבי לבין זקנותי דרבי. רבי בילדותו חשב שהזהב קונה את הכסף, ובזקנותי חשב שהכסף קונה את הזהב. בעצם מה אני רואה כאן? דוגמה שדווקא משנת הבבלי היא ילדותי דרבי, וזה מסביר איך במחינת הדרש בי מגיעת משניות בבליות, או בלשון אחרת, זה שייך עדיין בלשון של אפשטיין אולי לתחום העריכה, ולא לתחום המסירה. דהיינו, המשנה בימים שרב ירד לבבל כבר הייתה פחות או יותר קיימת, אבל עדיין עוברים עליה תהליכים אחרונים של הגאות, של תוספות, ודווקא משנת בבל היא משמרת. כך בא דוד רוזנטל ואמר, בואו נעשה הבחנה בין משנת בבל, דהיינו, היא המשנה שרב מביא לבבל, לבין משנת הבבלי, שהיא המשנה שהיא עוברת תהליכים מכוח. ופה אני רוצה קצת להסביר, אני חושב שהכרח לבני תורה שמתוודים לתחום הזה, את הדין בחשבון על כל תחום חילופי הנוסח, במיוחד התחום שמתהווה בעקבות הפרשנות, בעקבות המפגש. כן, בבקשה.
זאת אומרת, גם לפי מה שרוטנטל אומר, עדיין יכול, כאילו יש איזשהו עותק חתום של ה... עותק אחד כאילו שלם, שפה זה פשוט עדיין מתהליכים, אבל זה לא איזשהו... זה לא כאילו דברים שכל אחד עם הנוסח בעל פה שלו.
אני לא זוכר אם רוטנטל נקט עמדה בשאלה אם היה כתוב או בעל פה.
אבל זה מתאפשר גם לפי...
כן, אבל לפי רוטנטל, בעצם המשנה מגיעה לבבל לפי שהיא נגמרה להיערך, לפי שהיא הסתיימה העריכה שלה.
אבל כשהיא נגמרת להיערך, יש איזשהו עותק אחד של...
כן. כי עכשיו גם לרוזנטל צריך לדעת רוב התופעה היא מה שאפשטיין אמר. רוזנטל לא בא ואמר אפשטיין טעה הכל, לא, אבל התופעה יותר מורכבת. כלומר התופעה היא תופעה שהיא אומרת שהיא לא מאור אחד, היא גם מלמדת שעולם חילופי הנוסח הוא באמת רחב יותר רק מלהגיד היה אחד נכון ואחרי זה הכל הסתדר לכם. זה גם ויכוח בעולם התפילה, כן? זה מחלוקת ענק היום בין חוקרי התפילה. זה נגיע לפרק שאנחנו לומדים, האם היה נוסח מקורי של התפילה או האם התפילה התהוותה שלבים שלבים עד שהגענו למה שיש בידינו. כן, הדעה הרווחת בחקר הנוסח של התפילה הוא, וראש המדברים שמייצג את זה זה יוסף איינמן בספרו התפילה בתקופת התנאים והמוראים, שם הוא פורס יריעה רחבה שזה מתהווה שלב שלב, זה קורה בתהליכים. בעצם אי אפשר לדבר על נוסח מקורי של התפילה, את התפילה של זמנים שונים עד שמגיעים לנוסח שלנו. מי שיוצא נגד זה, יצא נגד זה בשנים האחרונות, היה עזרא פליישר זכרו לברכה, שהוא כל חידושו בשנות חייו האחרונות היה שהתפילה תוקנה בבת אחת על ידי רבן גמליאל ביבנה, והוא קבע את הנוסח ישר ביום שהוא תיקן, הוא הביא להם סידורים מודפסים, מה הם ככה תתפללו, והם נלחמים על כל מיני שאלות. אני אומר, זה נגיע כיצד מברכים, כי כיצד מברכים, מה הוא בעצם בא לעשות הפרק הזה? ללמד אותך את הנוסח? כן, מה צריך להגיד? זה בדיוק מה שהפרק הזה רוצה לעשות במשניות הראשונות. זה מחלוקת שחוזרת בעוד מקומות. אני חושב שנכון לתת קצת דין וחשבון על תהליכי שינוי שעוברים על נוסח בעקבות מסירה, שהם חלק בגלל תהליכים של העתקות. וכאן אני יכול להגיד אפשטיין למשל, להיות במשנה הכתובה, אז הוא ייחס חלק מהשינויים האלה לתהליכי העתקה שלפעמים הם מכוח טעויות של מעתיקים. כן, הדוגמאות המובהקות שאתם אני מניח שהם מכירים, קוראים לזה דילוג בפני אדומות שהוא מדלג על שורות, אשגרה. יש תופעה גם שמעתיקים מתאימים את הנוסח למה שהם רגילים, לא למה שכתוב בטקסט שהם מעתיקים. זה בעיקר קורה למוסחי תפילות. כן, זה הכל תהליכים שהם לוקחים את הנוסח ממה שהיה במקור למקום אחר. יש גם הייתי אומר קבוצה שלמה של חילופים שנובעים מפרשנות, ממפגש. דהיינו, לא שאני מעתיק בטעות, לא שאני מתאים בבלידת, אלא שביות והתפיסה ההלכתית של הפרשן היא מסוימת, הרי שהוא מתאים את המשנה לתפיסות שלו. אני חושב שהרבה מאוד אנשים כשהם עומדים מול תופעות שכאלו הם חשים שלא בנוח, והם, אני אסביר לך למה. כי הם חושבים שהנוסח שאליו החיבור מתגלגל הוא נוסח שהוא טעות, הוא סוג של שקר, כי הטקסט הוא מה שהמחבר כתב, ואם הטקסט כבר לא מה שהוא כתב, אתה שיבשת אותו. זה סוג של שיבוש וטעות, שזה בחלק, אם אתה שואל אותי, מה שעומד מאחורי ההחלטה של עולם התורה הרחב לא להתעסק בשאלות האלו. עדיף לא לדעת מזה, כלומר עדיף לקרוא את מה שמקובל. מה שאני מבקש לכונן כאן זה שפה קצת שונה איך להתייחס לחילופי נוסח, ואני חושב ששפה כזאת היא שפה שיכולה להכיל אותה בקודש, והיא גם ממילא גם נותנת מקום מאוד גדול בפרשנות. האמת היא שמי שנתן את הקריאת כיוון הגדולה ומה שאני הולך להגיד לכם היה רב שאול ליברמן, במאמר ביקורת מפורסם שלו על ספרי דברים שכבר דיברנו עליו, שהוא חטף על הראש כי הוא חיבור אקלקטי, זוכרים? באותו מאמר ביקורת רב שאול ליברמן אומר בכל עוסקי הנוסח, תפסיקו לדבר בשפה אחת, תתחילו לדבר על האמת ההיסטורית ועל האמת הטקסטואלית. ומה שליברמן אומר הוא שהאמת ההיסטורית שואלת באמת מה בשנת 222 היה כתוב במשנה של רבי, אבל יש אמת לטקסט שהוא מעבר לשאלה של מה כתב המחבר. והאמת הזאת עומדת בפני עצמה, או אני אגיד את זה בשפה שלי, מה שליברמן אומר הוא, נוסחים מאוחרים הם לא טעויות, נוסחים מאוחרים הם לא המשנה של רבי, הם המשנה של מי?
של האורך.
של האמוראים, זה המשנה של הראשונים. כלומר, במקום לטור כל היום ולחפש פה אינדיאנה ג'ונס, את כלי המקדש, כלומר, לחפש את הנוסחה של רבי, ולחשוב שכל האחרים הם טעויות, תקבל תפיסה של מסורת, שאומרת שהמשנה הוא עברה מחוליה לחוליה, וכשהיא עוברת לחוליה הבאה של תורה שבעל פה, היא קונה אותו והופכת אותו לשאלה, או אני אגיד בצורה הבאה, דווקא בגלל שהתורה שבעל פה היא מערכת שחיים לפיה, דווקא בגלל שהיא מערכת שהיא של מסורת, אבל שאנשים חיים לפיה, היא צריכה לייצג את האמת של ההלכה כפי שמביאים אותה חכמי הדור שהמשנה נמצאת אצלם. זה לא חיבור כפור. והתהליכים האלו של הטעויות זה סיפור אחר. והתהליכים שעל פי הפרשנות בעיקר הם תהליכי מסירה. כלומר, בתהליכי המסירה הם לא אלה שכוללים בתוכם מרחק רק מהנוסח המקורי, אלא הם ממשיכים, הייתי אומר, להיות שותפים ליצירה. כמו שהרב ראים למד אותנו כל הזמן, איך חכמי תורה שבעל פה המאוחרים שותפים לגילוי האור האלוקי, אז הם גם שותפים למשניות. המעתיק הבא, הפרשן הבא, הוא חלק מנושא דבר השם בעולם, ומה שהוא מחפש הוא לא את המשנה המקורית, הוא מחפש את המשנה המעודכנת, את המשפט. שאנחנו כלומדים בדור מודרני נמצאים באיזשהו סבך שמחייב אותנו לתת דין וחשבון על כל התופעה הזאת, כי מצד אחד אנחנו שואפים להיות חלק ממוסרי תורה שבעל פה, מצד שני אנחנו גם כבר מודעים כל כך לתהליכים, וגם בשורש הנשמה של בית המדרש הזה לאיפה אנחנו פונים, רוצים לחזור לשורש. ואנחנו נמצאים בתנועה דיאלקטית שלא היו בה אבותינו המעדכנים או המשנים. אנחנו מצד אחד הולכים לכתבי היד וחפשים את המשנה המקורית, מצד שני אנחנו בפה מלא מצהירים שאנחנו לא חיים בזמן התנאים, אנחנו חיים בזמן הזה, ויודעים שהמשנה עברה דרך המסננת של הגמרא, והגמרא דרך הראשונים, והראשונים דרך האחרונים, ושאנחנו אוחזים בשולי גליבותיהם. מצד אחד מבינים שלחזור לשורש נותן הבנה ושופך אור על הכל, מצד שני יודעים שאנחנו אחרי הכל. זה מחייב, אני חושב, העמדה של שפה שהיא תדע, הייתי אומר, להתייחס, להפסיק לדבר על הנוסח הנכון. כל פעם שאני שומע פה רב בישיבה שמדבר על הנוסח של הכתבי יד, הנוסח הנכון, אני מרים את היד ואני אומר, אני מבקש להגיד הנוסח המקורי, כי הנוסח שאינו מקורי הוא לא נוסח לא נכון, הוא פשוט לא הנוסח שהיה כתוב לפני רבי, הוא נוסח שהוא האמת של המשנה אצל המוסרים שלה. יש לה אמת טקסטואלית, יש לה אמת של הלכה, אין לה אמת של היסטורית. ואני גם מרשה לעצמי לקמוע לדעת מה הייתה המשנה של רבי, כמו שאני רוצה לדעת מה הייתה המשנה שלנו.
במחקר של המשנה זה באפשטיין, כאילו קודם סימנו את המטרה וזה מספץ,
תראה, הוא רק בן אדם, אבל אני חייב להגיד שהוא חוקר באמת מעולה. תראה, ברור שהיו לו תפיסות עולם, ברור שהיו לאפשטיין תפיסות עולם, גם לי יש תפיסות עולם. כלומר, כשאני מצליח את השפה הזאת, אני לא אומר לך שהגיונית זה יותר מוכח מאפשטיין, אני רק אומר, אני כיהודי ששואף שהלימוד יהיה בתוך בית המדרש, אני חושב שזו שפת בית המדרש ושהיא שפה שיכולה להכיל את זה ושטוב להתרגל לדבר אותה. אבל כולנו עם נטיות ספציפית, אני אומר, אצל אפשטיין אפשר להגיד שהנטיות, הוא השתדל כמה שיותר שלא יעביר אותו על דעתו. כלומר, אצלי למשל, אני יכול להגיד חד משמעית, האהבה מקלקלת השורה, האהבה שלי לתורה הגורמת לרצות לקרוא אותה בצורה מסוימת. אפשטיין נורא נורא ניסה להתרחק מזה, לא שהוא לא אהב את התורה. תשמע, אני מחזיק פה מכתב במחשב שלי, אני לא יודע אם אני אמצא אותו עכשיו, פשוט אני, כן, יש לי אותו, אני חייב לקרוא לכם אותו, בסדר? היות ושאלת את זה, בסדר? אני קיבלתי את זה מידיד שלי מנחם כץ, שעובד על העיזבון של פשעו ליברמן, והוא ביקש ממני לא להפיץ אותו, אבל אני יכול לקרוא ממנו. לכן אני לא אתן לכם אותו, אבל זה מכתב של פשעו ליברמן שולח לחזוניש בשנת תפרש צדי א', אחרי שהוא חטף על הראש. לא, זה לא פה, זה חייף, זה טוב. בואו נראה אם אני אמצא את זה. כן, יש לי את זה. בסדר, מצאתי. אוקיי. אפשר ליברמן מפרסם את החוברת הראשונה שלו על הירושלמי, והוא שולח את זה לחזוניש עוד חי בליטה. החזוניש כנראה נזף בו הזה שהוא לומד אצל אפשטיין. בסדר. עכשיו אני רוצה להקריא לכם רק את הסוף של אפשר ליברמן. בסדר. קודם כל, במכתב הוא מתפלפל איתו קצת בירושלמי, ואז תראו, אני רוצה שתשמע את זה, גדעון. הוא כותב לו את הדבר הבא. אני מקריא. זה פשוט קטע מדהים. הוא כותב...
נתחלף עם הכיסאות.
בבקשה. אה, זה, תודה. אוקיי, אני מקריא. הנה. ומה שכתבתי, ומה שכתב, בנוגע לזה שקראתי למורי ורבי ארין אפשטיין מורי, אז אני שנזף בו, מה אתה קורא למחקר מורי? כותב לו ליברמן, תקשיבו, לא אבינותי דבריך, ואין אני יודע למה אסור לי לקרוא לו רבי. והלא, למדתי ממנו כמה דברים. והוא יהודי ירא וחרד, מאמין ומדקדק במצוות. אז הוא כותב בסוגריים, ולא לומד תורה לשם חוכמה. כוונה, הוא לומד לשמה. והתורה שלמדתי ממנה היא תורה אמיתית ולא דרך משכילים. אלא זוהי דרך רבותינו ז"ל, שמחפשים את האמת בדברי חז"ל בכל הדרכים האפשריות, ובכמה מקומות סתומים בירושלמי התפרשו לי רק על פי הדרך הזאת. ואז הוא ממשיך, אני דילגתי פה קצת, והוא כותב, אבל הודה להשם יתברך בעד זה שהנחני בדרך ישרה, ומה שאתה אומר שאין אני עמל בתורה כהוגן, זה אפשר. אבל אני לפעמים נופל על הספסל מחוסר עוני, מרוב התאמצות, ויושב אני לפעמים כמה ימים על סוגיה אחת, עם ראש חבוש. ועד רבה, תבקש עליי רחמים שהשם יאיר עיניי. ואם מעשיי אינם נכונים, הלא כוונתי רצויי. שאני אגיד לכם, זה יותר מורכב מזה. תראו, אני רוצה ללמוד בישיבה, לא באוניברסיטה. זה הבדל, זה פשוט עולמות שונים. אבל אני חושב שהדברים האלה דברים מאוד נעים. כלומר... זו גישה מסוימת לחומר גדעון, הוא ניסה ללמוד בצורה מסוימת, לא תמיד המדעות שהוא אומר צריך להסכים איתם, יש להם שורש רוחני, אבל אני יכול להגיד עליו שבאמת הוא השתדל כמה שיותר לעבוד קשה, ובאמת מתוך כמיה של הבנה. וזה, אני לא חושב שבית המדרש צריך לשאוף, לשאול את השאלות האלה כשאלות מרכזיות. במדרש לא צריך לשאול האם המשנה, מה הנוסח המקורי, בית המדרש צריך ללמוד את המשנה. אבל אפשר הרבה לקבל מזה. קודם כל, אני חוזר ומסכם את ההבחנה של רוזנטל בנוסח בבל ונוסח הבבלי, וזה אני רק רוצה להוסיף ולהשלים את התופעה שבשנים האחרונות בא שלמה נאה, ועוד יותר הציע עוד חידוד בעניין הזה, והוא להבחין בנוסח המשנה של האמוראים ובנוסח המשנה של הסתמה. ואני יכול לתת לכם דוגמה לזה מבבא בתרא פרק ראשון. עברתי איזה שיעור התלמידים שלי, הייתי יחיד בישיבה שלימד את המשנה הזאת, חשבו שאני משגיני, וזה משנה בחזקת שנפל. כן, ומה כתוב בכתב יד קויפמן? אתה זוכר? בסדר? במשנה בדפוסים כתוב בחזקת שנפל יביא ראיה שנפל, בכתב יד קויפמן כתוב בחזקת שנתן יביא ראיה
שנתן.
כן, ובסוגיית הבבלי ברור שהבבלי גרש בחזקת שנפל, כמו נוסח הדפוסים. שלמה נאה פרסם מאמר על המשנה היא, והוא רצה לטעון שמה שהמוראים בבבלי מתפרשים טוב יותר עם מניחים שהם גרסו במשנה כמו כתב יד קויפמן. עכשיו, רק שניקח את הדוגמה הזאת, היא קודם כל מבחינת מקומה במשנת בבל, למה היא משתייכת? לעולם של אפשטיין, שהחילוף נופל במשנה במהלך תהליכי מסירה בבבל. אבל מה שהוא ניסה לחדד את המונחים הוא לדבר על נוסח בבל, לדבר על נוסח אמוראי בבל, ולדבר על נוסח הסתמה. כן? הסתמה זה אורחי הגמרא, זה השלב בגמרא שבה לא מפרשים את שם. בלשון אחרת, אם קודם אמרתי לכם הזרה בשם אפשטיין, אל תמיד תניחו שמה שכתוב במשניות בבבלי זה מה שאורחי הבבלי מחזיקים. אז שלמה נאה בא ומציע, אל תחשבו שמה שעולה במפורש בסתמה של גמרא כנוסח המשנה שלו, שבכך זה מה שהמוראים שנמצאים בסוגיה דיברו. בסדר, זה רק מראה כמה הדברים הם מורכבים. בסדר?
אפשר לקחת את דוד שלה, שלכל דור מהם היה בטח מפק שונה, הרי יגיעו את משניות מאז שרב את זה.
כן, אבל אני יכול להגיד לך את הדבר הבא. ההזרה של אפשטיין, תיקחו אותה יותר ללב מאשר ההזרה של נאה, ואני אסביר לכם מה הרקע. אפשטיין פשוט אמר, זה לא מוכיח כלום על זה, זה הכל. אבל שלמה נאה הרבה יותר מסובך ההזרה, וגם איך אתה מגלה באמת דבר כזה? רק מקושיות. כלומר, איך אתה, אשמח מה הממור שלו בנו, זה לא מתאים לו כשהוא קורא את הסוגיה ומנתח אותה. הוא אומר, המוראים, קודם כל עשה הפרדה בין המוראים לסתם, מה שבדרך כלל לא עושים. לא עושים מקומות אחרים. שני, תאורה, שזה לא ראות, ואז הוא החליט, אבל אני לא חושב שאתם צריכים לרוץ ולחשוד כל הזמן, בסדר? אבל תדעו שזאת אופציה שקיימת. בסופו של דבר, אני רוצה לסכם את מה שראינו כאן לגבי הנוסח. בסדר, דבר ראשון שראינו לגבי הנוסח הוא נגענו פה קלות בשאלה של אם הנוסח מקורי למשנה. שנית, יש חילופי נוסח במשנה. בסדר, שתדעו, זה קיים, יש הרבה מאוד חילופים. מספיק לקחת לרגע אחד את משנה ברכות פרק ו', אני נותן לכם שני חילופים, אחד לא מאוד משמעותי ואחד, תראו בהמשך הלימוד, מאוד מאוד משמעותי. והוא גם בבל ארץ ישראל, הדוגמה הזאת. החלב, החלב, הבשר והביצים לא נמצא במשניות בטיפוס ארץ ישראל. נמצא לעומת זאת בכתב יד, לא מופיע בשר בכלל, כתוב חומץ, גובי ונובלות. והבשר היחיד שמופיע במשנת ארץ ישראל זה גובי. לעומת זאת, בנוסח הדפוסים כבר זה מופיע. זה הפי ברייטה פשוט. זה לא מופיע במשניות. החילוף השני, שהוא חילוף מאוד דרמטי, הוא שבמשנחת, במשניות הדפוס, כתוב ברכה אחת מעין שלוש. לעומת זאת, במשניות ארץ ישראל כתוב ברכה אחת. ותדעו, זה חוזר המון. יש המון חילופי נוסח. חלקם משתייכים לתופעה הזאת, חלקם לא. יש המון חילופים שהם פרי העתקות מקריות. ואני אומר, פה מדובר בתופעה שמחברת אליה הרבה. וכאן אני רוצה ברשותכם לעבור, שעבדנו על ההגדרות, על הרקע לתופעה. וזה לקח אותנו גם לדיון על מה המשמעות של חילופי נוסח בעקבות מסירה. איך להתבונן על זה? כטעויות, כאמת טקסטואלית, כמסירה. מה היחס הנפשי הנכון ליחס בין נוסח מקורי לנוסח מעובד, נוסח לא מקורי?
אפשר לבדוק את זה פשוט, לא? כאילו להשוות כל ההבדלים שיש ביניהם ולבדוק אם ההבדלים זה תמיד במקום שההלכה נפסקה בצורה שונה או אם זה הבדלים סתם רנדומליים.
טוב, אני מקבל. אתה מזמן ייכנס לעבודה והתחיל לבדוק. אפשטיין לא הניח אבן על אבן בתחום המשנה. זה מפעל חיים הדבר הזה. הוא לא הניח אבן על אבן. דרך אגב, אינם למד תלמידים שלי את רשבי ובישמעאל, אפשטיין היה רווק עד גיל 50 ומשהו. הוא היה סוג של בן עזאי. סוג של בן עזאי. התחתן בגיל 53, אני חושב. אבל הוא שילם על זה מחיר, מי שחושב שזה מודל טוב. כאילו, הוא היה סבא של הילדים שלו. זה מחיר. חוק, אני חוזר לעניין שלנו, בסדר? אז ראינו את נוסח בבל, נוסח הבבלי, ראינו את נוסח הסתמה, וכאן אני רוצה ברשותכם לגעת בקצרה בנושא כתבי יד של המשנה, כי יש לו נגיעה ישירה לנושא הזה. נערכו מחקרים על הנוסח של המשניות, ועלתה התופעה הבאה, שהיא תופעה מבט ראשון טכנית, והיא שכל עדי הנוסח של המשנה שהם כתבי יד של משניות, הם כולם מטיפוס ארץ ישראל. כולם. כתב יד קויפמן, ארץ ישראל. כתב יד פארמה, ארץ ישראל. כתב יד לאו, ארץ ישראל. הם כולם כתבי יד שהם ארץ ישראלים, ולמעט כתב יד אחד, פארמה ב' לתארות. ואתם כבר מבינים, למה יהיה כתב יד של משנה מנוסח בבל לתארות? כן, בבלי. וכדי להשלים את התופעה, אני רוצה עכשיו לחבר מספר דברים ביחד. כתבי היד, הזכרתי קודם, של הגניזה, של הירושלמי, הם בלי משניות, בצד השני של המטבע. בארץ ישראל מעתיקים את המשנה לבד ואת הירושלמי לבד. לעומת זאת, בכתבי היד של הבבלי, הנתונים הם שבכל כתבי היד של הבבלי יש משניות, ומהצד השני אין משניות בבליות בלי גמרא. כן? וזה קודם כל נתונים. ועל הנתונים האלה עמד על המשמעות התרבותית שלהם, כלומר להבין את העולמות השונים מבחינה מהותית, עמד פרופסור זוסמן במאמר שנחשב מאמר קלאסי שנתפס בדברי הקונגרס לא יודע, העולמי מדעי היהדות מתפשילה וזיין, או ממאלף, סליחה, ממאלף, והוא עמד על כך שמדובר פה לא בעניין טכני גריידה, אלא בשני מסורות לימוד שהיא נוגעת לשאלות של מהות בהבנת היחס בין התנאים והמוראים. מה שזוסמן מציע שם הוא שהתפיסה, זה, אני אדמה לכם את זה, אני יכול עכשיו לצטט לכם את המשנה שלמדנו השבוע, אני יכול להגיד שהיא במסכת ברכות פרק ו' משנה א', ואני יכול להגיד שהוא בברכות דף למדה. אני גדלתי בישיבה, למדתי שהיו אומרים ברכות דף למדה. בישיבת עתניאל כולם מקפידים להגיד פרק ו' משנה א'. מה בעצם התפיסות השונות? בשני המקומות האמוראים לומדים משניות. אבל כשאני מדבר על המסורת הארץ ישראלית, התפיסה הייתה שהתלמוד והמשנה הם חיבורים נפרדים, או בלשון אחרת, התלמוד מפרש את המשניות, לעומת התפיסה הבבלית היא תפיסה שהתלמוד הוא החיבור שאני לומד אותו, אני בעצם לומד את האמוראים, והמשנה הוא הרובד המסוים בתוך החיבור הזה, בעצם התלמוד בולע את המשניות, הוא רובד שלא יחלקו עליו, הוא הרובד החשוב המוסמך, אבל מסורת הלימוד הוא שאני נמצא בהווה. ומה שזוסמן הולך שם ומרחיב באותו מאמר הוא שדעתו ההבדלים האלה ניכרים גם בדרכי עריכת הסוגיות. אני כבר מקדים פה דברים שכשלמד את מבול התלמודים צריך לדבר עליהם. המבנה של סוגיה שארץ ישראלית היא בהרבה מקרים שמביאים דברים של התנאים ומהירים עליהם הערות, זה מעין, אתה מרגיש כאילו כמו שנמצאים בפנים קוראים תנאים ומהירים עליהם. לעומת זאת הבבלי יש בו הרבה יותר מאשר בירושלמי סוגיות שמי עורך אותם, זה כמו שיעור של העורך, העורך מדבר, אז נכון הוא יפתח בציטוט משנה בתחילה הקלנתם, אבל התחושה כשאתה לומד בבלי שמי מדבר, המוראים מדברים, הם לא יחלקו על התנאים, הם יצטטו אותם, הם יביאו אותם, והתחושה היא שהם מדברים. למדתי ירושלמי, יש פרקים שאתה, אני הזכרתי עם בשיעור גמרא שלי, אני זוכר למדתי עם זוסמן מועד קטן פרק ג', התחלנו להכין אותו, אני לא הבנתי שם כלום, מה קורה שם? אתה זוסמן העיר את עינינו, אמר, עכשיו תלכו כולם בתוספתא ותסתכלו מה יש בתוספתא שיש בפרק. התברר שהייתה שם חטיבה שלמה שפשוט הביאו פרק שלם בתוספתא שהעירו עליו הערות כדרכו של ירושלמי, בלי לומר לי, בלי להגיד תניה, בלי להגיד נן, אבל אני זוכר אותו מדבר על זה מאוד חזק בשיעורים, איך הירושלמי, אתה מרגיש שהם קוראים תנאים ומהירים, לכן המשנה הוא חיבור בפני עצמו, והמורה מהירים הערות. לעומת הבבלי, עכשיו זה ברוח קצת הדברים שדיברנו קודם, כלומר הבבלי מייצג במיטבו איזו תפיסה של מסורת, שאני עכשיו הדובר ודרכי כל הדורות נמצאים. אז אני כאיש מסורת לא חולק על התנאים, אבל אני אפרש אותם, אני אקבע מה הם אומרים, אני מגיש אותם בפניך. זה שתי תפיסות לימוד, שאם אני מתגלגל איתכם לעולם שאחרי התלמודים, אני חושב שבאופן מובהק אפשר לראות פה מחלוקת אדירה בין מחברי תורה שבעל פה בתקופת גאונים וראשונים. בוא נסביר בקצרה את אחד מגדולי הדורות, את התפיסה המיוחדת שלו. הגאונים באופן מובהק חשבו שהמסורת של תורה שבעל פה נמצאת, איפה היא נמצאת? בתלמוד. וכשהם דיברו על תלמוד, הם דיברו רק על תלמוד אחד, בתלמוד הבבלי. וההסבר, הייתי אומר לכך שהם לא ראו בירושלמי תלמוד, הוא כיות והתלמוד שווה מסורת, והם האמינו שיש רק מסורת אחת אותנטית, לכן על כורחנו שהתלמוד הירושלמי איננו תלמוד, ואכן זה נראה, נדבר על זה שמד על הירושלמי, הגאונים לא התייחסו לירושלמי כאל תלמוד. מי שתורתו הייתה תורת בבל, אני מתעקש על זה, אבל הייתה לו תפיסה ארץ ישראלית של מסורת, היה הרמב״ם, שמצד אחד הרמב״ם כתב כמו המשנה, והרמב״ם מאמין בחשיבות של חיבור בעל אופי משנאי, והוא מסביר את זה גם בכתביו, שתורה חייבת של הספר ברור תמציתי שמגיש את הדברים בתמציתיות, וזה המשנה, כל זה דרך החיבור ולא דרך התלמוד שהוא דרך הפירוש. הרמב״ם בכתביו בעקיבות, כתב הזה זוסמן במאמר אחר שלו, מדבר תמיד על כך שהתלמודים הם פירושים למשנה, כי הוא אימץ את התפיסה הארץ ישראלית, וזה מה שמביא את הכתיבה המיוחדת שלו של התורות הבבליות שנכתבות לפי המסורת הארץ ישראל. עכשיו ברמב״ם עצמו זה מסתבך הסיפור הזה, וזה לוקח אותנו לרגע לפרשנות המשנה. בואו נאמר עליה גם מילה. כשאני בא להתבונן בפרשנות המשנה לדורותיה, אפשר לראות עקבות ברורים של מה שתואר פה גם שם. היינו פרשני המשנה הקלאסיים ברובם המכריע יש להם אוריינטציה ארץ ישראלית, ברובם המכריע, וזאת זה בא מאותו שורש, כי התפיסה הבבלית הייתה שהמשנה כבר לא חיבור עצמאי, המשנה נבלעת בתוך התלמוד, ולכן הפרשנות של המשניות הוא דרך הצינור הפרשנות של המוראים, ואני מפרש סוגיות על בתחום המסורת הבבלית. רוב הפירושים על המשניות יכתבו רק על הסדרים שאין להם בבלי. זה מתחיל בגאונים, שיש לנו מפירוש הגאונים מסדר טהרות, שמי פרסם אותו? אפשטיין, זה הדוקטורט שלו, מי שרוצה להעין בו יש לי את זה בבית, יש אותו גם פה אני חושב. זה ממשיך בבעלי התוספות הגדולים, אחד מגדולי פרשני המשנה, רשמי שאנץ, שכותב על זרעים טהרות. בעצם מה הוא עושה? הוא כותב תוספות לזרעים טהרות, למטור של דבר הוא כאילו כותב תלמוד לזרעים טהרות, ממש, כן? זה מפעל האדירים, אז זה הוא כותב, הראש כותב על זרעים טהרות, המערם, המסורת הקלאסית, הבבלית, הייתה גמרה. זרעים טהרות בקושי למדו, מי שלמד, רק כמשניות זה עם הגמרות, וזו המסורת. לעומת זאת, העושר יחסית שיש מפירושים למשניות, הם ברובם המכריע לשישה סדרים במסורת הארץ ישראלית. זה מתחיל בפירושים של רב נתן אב הישיבה, שזה פירוש מהמאה ה-11, בשישה סדרי משנה. נתפס על ידי הרב כפח, הוא זה שתרגם את זה מערבית, וזה נמצא בעין ג' פירושים. זה ממשיך בפירושים של חכמי ביזנטיון. אתם מכירים את הכרכים של מכון התלמוד הישראלי, פירוש ארי במעץ, אם שמעתם עליו. זה חכמים ארץ ישראל, זה חכמים מיוון, ביזנטיון, שיש לה קשר לתרבות הארץ ישראלית, שהם תחת אותו שלטון. זה ממשיך, אני מדלג על הרמב״ם לרגע, בסדר? זה ממשיך בברטנורה, שגם הוא, אתם יודעים, הוא איטלקי שעולה לארץ. למה הוא נקרא ברטנורה? כי זה עיר באיטליה. איפה הוא קבור? בר הזיתים. וזו המסורת הקלאסית, היא שבארץ ישראל לומדים משניות. עכשיו זה לא רק במשניות, זה גם מדרשי הלכה. ואני אעזור לכם לרגע, הרבה מאוד מפרשני מדרשי הלכה גם להם יש אוריינטציה ארץ ישראלית יותר, או במידה והם באים מאירופה אז הם לא יבואו מצרפת אלא ברובם יבואו מגרמניה. אני אסביר לכם ברגע אחד את הדבר הזה בקצרה. כמשל פירוש רבינו הלל הספרה, שמעתם עליו? הספרה זה אחד מהפירושים הבודדים הראשונים למדרשי ההלכה, הוא מיוון, הוא ביזנטי. גרמניה יש לה אוריינטציה שונה מצרפת, שבעיקר ההבדל ביניהם הוא שהצרפתים אוהבים להגיד, ואם תאמר ויש לומר, אומר, הצרפתים עסוקים בקושיות ותירוצים, והגרמנים יותר עסוקים בסיכום הידע על הנושא. לכן גם הם דיאלקטיקנים, כי מה הם עושים לכל הידע שיש להם? הם מפגישים אותו אחד עם השני. אבל מי ש... זה, הכל זה כתב זוסמן, כמעט כל מה שאני אומר לכם, הכל מתורות שלו. אתה הולך ומסתכל על איפה יש יותר ירושלמי בעולמם שבעלי התוספות של אשכנזים. מי מצטט יותר מדרשי הלכה? אשכנזים. זוסמן גם הראה שהרבה מאוד מהפירושים שמיוחסים לכל מיני ראשונים שהם פירשו מדרשי הלכה הם בעצם אשכנזים. דוגמה, פירוש הרש משנץ לספרה, הוא לא רש משנץ, הוא כנראה כתב אותו חכם אשכנזי. וכו' וכו' וכו'. יש יהודי אחד שיוצא דופן ממה שאמרתי לכם, וזה הרייבד, וזה מסיבה פשוטה, כי היה לו שורש לשמה כמו הרב ראם. מה אני מתכוון? הרייבד אהב את כל חדרי התורה, הוא אהב עוד עוד את המקומות שאף אחד לא למד אותם, הוא היה עם ראש טורבו ועם אישיות צוערת. בסדר, אני לא רוצה להוסיף יותר מזה, בסדר? אבל היה לו כזה שורש נשמה. גם הרב סולובייצ'יק היה לו שורש נשמה של הרייבד, בהרבה מאוד מובנים. הוא היה צועק על אנשים טיפשים בשיעור, והוא היה טורבו, והוא היה מציע 8 פירושים לאותו שורה בגמרא, וזה מאוד מאוד דומה. הרייבד יוצא דוב, והרייבד פשוט אהב אדמה, אדמה בתולה. מקום שאף אחד לא היה בו לפניו, זה, זה, זה מה שהוא חולה עליו, כן? זה הרי, אבל תדעו שהתהליך שתואר כאן הוא תהליך מאוד רחב של, הייתי אומר, עולם תורה אחד שעובד על מסורת ועל הצינור העיקרי ובו נוסע, מול עולם ארץ ישראלי יותר שהפריד בין משנה לבין תלמוד שפרש משניות. אין, אין איזה נגיעה לשאלה האם אתה לומד משנה כפשוטה או לא, אבל האם אתה כשלומד טקסט במשנה אתה לומד אותו בכוחות עצמך, האם אתה ניגש אליו כאל טקסט עצמאי. ומי שכאמור הוא מאוד מיוחד והוא באמת משלב עולמות בכל המקומות, השאלות האלה, זה הרמב״ם, שמצד אחד תורותיו בבליות, מצד שני תפיסת עולמו היא ארץ ישראלית, ובעיקר זה בא לידי ביטוי בפירוש המשנה שלו. כמי שמסתכל מה היה נוסח המשנה שעמד לפני הרמב״ם, אז יש בו יסודות של נוסח ארץ ישראל. מצד שני, הפירושים שהרמב״ם נתן למשניות היו על פי הבבלי. ופה כאילו היה, הייתי אומר, מפגש פסגה בין חכם שנולד בספרד, שהורתו ולידתו בארץ עם אוריינטציה בבלית מובהקת, שמגיע למזרח, לא יודע להגיד איפה בדיוק הוא ליקט את התפיסה הארץ ישראלית, אבל עוד לפני שהוא הגיע למזרח. כלומר, כבר כשהוא כותב את פירוש המשנה, כבר רואים חכם שהוא מתעסק במשניות באופן ישיר, עם תפיסה אחרת. אז זה לא בהשראת ההגעה לאזור הזה, זה עוד לפני כן, אבל זו דמות מיוחדת שמבחינת לומדי משנה היא דמות מאוד מאוד מרכזית. בסדר, אז עד כאן היום בענייני נוסח. לא השלמנו עדיין מספר נושאים, אז בפעם הבאה נשלים אותם, ואז אנחנו נעבור לתוספתא. בסדר?